אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שלום וברוכים הבאים לפרק מרים ברמות של הווקפיות. אני משי היד ואיתי נמצאת פה האחת והיחידה מלכת הדרק גלינה פורדברה, שמכירה מקרוב מאוד את דיסני. אז לעוד שנייה אנחנו מעיפות לכם את הוויג'. גלינה, שלום.
שלום, שלום.
טוב, נספר שמחוץ לדרג אתה מוכר גם כגיל נווה, דובר אמנסטי ישראל.
נכון.
וגם עבדת בוויינט בעבר, יש לומר נציין.
זה נכון, אני הייתי חמש שנים הייתי פה מבזקן. בשתי תקופות, גם בתקופת ההתנתקות הייתי פה מבזקן.
או.
כן.
טוב, גלינה, נתחיל. למלכות דרג יחסים קרובים, רחוקים, מורכבים, it's complicated, עם חברת וולט דיסני. השירים, הדמויות, הגזמה מושלמת, תיאטרליות. איפה זה פוגש אותך, והאם את בכלל מסכימה עם כל הדוגמאות שאהבתי להעביר כאן?
אז קודם כל, כן. לחלוטין. נתחיל מזה שברמה המאוד מאוד בסיסית, לפחות עד תור הלייב אקשן שעכשיו אנחנו מכל כיוון מותקפות בו, כל הווילינס, הנבלים נבליות של דיסני, בערך מהרגע הראשון היו או דרג קווינס, דה פקטו, או בצורה כלשהי לא קונפורמיות מגדרית. זאת אומרת, כבר ב-1931 נחשפנו לזה שלקטניפ, הנבל שתמיד היה אויב של מיקי מאוס, אז הכרנו אותו כבר ב-1929, אבל ב-31 נחשפנו לעובדה שהוא חי עם חתול אחר מאוד מאוד עדין ונשי. כן, כשמיקי מאוס בא להתעמת עם קטניפ, הבן זוג, כמובן לא אמרו בן זוג, כן. פותח לו את, את הדלת והם מתעמתים, ובעקבות זה יש איזשהו אימות, מיקי מאוס בועט לו בעצם בישבן ואומר משהו שלא היה עובר את כללי האוי ובוי זה הומופובי של ימינו. כמעט בכל הנבלים יש איזושהי איכות קמפית. מה זה קמפ? סוזן סונטג, חוקרת אקדמית מאוד מאוד מפורסמת, בשנות ה-60 הגדירה במאמר Notes on Camp איזושהי רגישות תרבותית, חברתית, אסתטית, שהיא הגדירה לפי המילה קמפ, שזה בעצם ההגזמה, העשייה של משהו מזויף, מעושה, באופן מודע לעצמו. אז עוד לא קראו לזה אירוני ומודע לעצמו, זה היה משהו מאוד מאוד מוגזם, גדול מהחיים, פלסטיקי אפילו, אז בשנות ה-60 זה היה דגש בעיקר על הפלסטיקיות, אבל זה איזשהו משהו שבהקצנתו מדגיש את המגוחך של האוריגינל. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח לדוגמה דרג קווינס או דרג קינגס, אף אישה לא באמת נראית ככה. מה שהופך את זה לדרג זה קודם כל הוורסטיליות הוויזואלית של זה. העובדה שזה משהו כל כך מוקצן שזה מאוד ברור שזה לא אמיתי. אבל זה לא רק שזה מאוד ברור שזה לא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שגם מיד מעורר תגובה. זו יכולה להיות תגובה של רתיעה, זו יכולה להיות תגובה של משיכה, זה לא משנה. לדוגמה, קמפיות של דרג קווינס הרבה מאוד פעמים מדגישה את זה שהמושגים של מה זה גברי ומה זה נשי, זה מושגים חברתיים שהוטמעו על ידי בני אדם.
כן, בתוך תבנית חברתית שכבר שנים מלמדים אותנו.
בדיוק.
אין נזילות מגדרית.
בדיוק. אז בהקשר הזה של הנבלים והנבליות של דיסני, אם ניקח לדוגמה את סקאר ממלך האריות בגרסה המצוירת, נכון, הוא משוחק על ידי ג'רמי איירונס, שהוא מדובב על ידי ג'רמי איירונס, שהוא שחקן של מיטב ידיעתי וסטרייט, אבל עם מבטא בריטי מאוד כבד, הדמות מצוירת באופן שמאוד מאוד, קווי העיניים מאוד מאוד חתוליים, כלומר, בואו, זה עריות, אז כן. כאילו הם כולם חתוליים, אבל מופסה או סימבה, העיניים מצוירות בזווית שהיא קצת פחות מחודדת כלפי מעלה, פחות מודגש השחור מסביב לעיניים, תנועות הידיים.
כן, באופן שבו הוא הולך.
הוא הולך, תנועות הטלפיים, והוא אפילו אומר, I will practice my courtesy. עכשיו, practice my courtesy זה משהו שגברים לא אומרים. Courtesy זו קידה של נשים בהכרח. עכשיו, מבחינתנו, יש כאן כמה סימונים. הסימונים האלה שיש לו מחוות שהן נשיות, ויש לו עיניים שהן מחודדות כלפי מעלה, הם כולם מסמנים לנו שצריך לא לסמוך עליו, אבל אנחנו לא יודעים את זה בוודאות עד הרגע שבו הוא, ספוילר, הורג את מופסה. ניקח את מליפיסנט, לדוגמה. מליפיסנט, מכוסה מכף רגל ועד ראש, עד הגרסה של אנג'לינה ג'ולי.
כן.
הלסת שלה הרבה יותר רחבה מאשר עצמות הלחיים שלה, עד הגרסה של אנג'לינה
ג'ולי. אנחנו בעצם מדברים על הגרסה של 1959.
בדיוק. יש לה מאפיינים שניתן לזהות כגבריים. עכשיו, התופעה הזאת של הרוע הוא בלתי מזוהה מגדרית, היא תופעה לא חדשה. היא תופעה שהיא אפשר לזהות אותה באמת אחורה, כבר מימי הביניים, כבר אז אחת האגדות שהיו על מכשפות, שאז האמינו במכשפות, זה שתמיד יש להם איזשהו מאפיין של גבריות, לא במקום, שהן תמיד רווקות מבוגרות.
תמיד.
תמיד רווקות מבוגרות.
לא שייכות בעצם לשום סדר פטריארכלי, הן לא כפופות לאב גבר.
מנודות מחוץ לסדר הפטריארכלי, כמובן שהן שואפות לפתות את הנשים הצעירות והנחשקות, והן חושקות בהן בעצמן, אבל אסור לנו להגיד שהן חושקות בהן, אז בעצם הן רוצות את הנעורים שלהן, אז כן. אוקיי, בסדר, אז הן רוצות לשתות את הדם שלהן, ולא לבצע פעולה אוראלית אחרת, יש כאן איזושהי...
כן.
וזה איזשהו משהו שמלווה את התרבות שלנו באמת הרבה מאוד שנים.
בואי ניקח את הדס למשל, שגם הדס הוא נבל.
הדס, בואי נתחיל מזה שהדס...
מצחיק, קריזמטי, יש לו הכל, והוא גם נשי.
בואי נתחיל מזה שהוא לפני הכל פליימינג.
נכון.
הוא פליימינג, זאת אומרת, לקחו את המטאפורה.
כן, this man is on fire.
This man is on fire, זאת אומרת, I am fanning the flames of my fagotry. לקחו את זה והמחישו את זה ברמה הפיזית הכי... זאת אומרת, זה כבר הנקודה שבה דיסני כבר מאוד ברור שהם מודעים למה שהם עושים.
כן.
מאוד ברור.
אבל עדיין, אין להם את האומץ.
והדס שם נותן עצות לגבי איך לחיות עם... שכחתי את שמה של...
מג.
הוא מסביר לה כמה גברים הם נוראים מצד אחד, מצד שני ככה צריכה לנהל אותם, ככה צריכה לתפעל אותם. מיותר לציין, אגב, שהגבות שלו יותר דקות מהגבות של מג. אגב, אותה תקופה גבות היה כאילו...
אבל עדיין.
אבל הוא בעצמו באיזושהי צורה ואופן חושק בהרקולס. אגב, דמות שבמיתולוגיה מאוד מאוד בבירור הייתה ביסקסואלית, אבל בדיסני. של אותה תקופה. אסור, השחקן שמדובב אותו, אמנם לא נצמד למבטא שאנחנו מזהים כדנדי בריטי מעודן הומואיסטי, אבל אנחנו כבר היינו קצת יותר מתוחכמים ומודעים לעצמנו, אז כבר ידענו לזהות איך מדבר גבר הומו פחות או יותר, שזה נשמע כמו משהו שאולי כמו המחנכת שלנו מהיסודי, הנה עברתי לדבר מהאף. זה מאוד מאוד זה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא ככה כל הסרט, אבל זה מאוד מאוד זה. העובדה היא שהרבה מאוד אנשים להטאבים, ספציפית גייז עדינים ונשיים, מאוד מאוד מצאו הזדהות עם הדמויות של הנבלים.
אבל אני רוצה שנדבר על מישהי שעוד לא דוברנו, וכאילו היא המלכה של המלכות.
אורסולה. אני רק אזרוק בסוגריים שכשהתכוננתי לפה נחשפתי לראשונה לתיאוריה שאריק הנסיך הוא גם גייז. עכשיו זה העיף לי את הפוני בקטע אחר, כאילו, כי אני לא חשבתי לרגע אחד שהגבר שאני מאוהבת בו מגיל 5 could reciprocate the love. עכשיו, כאילו, שברתם לי פה? אוקיי. מילא, שבאמת מגיל 6 או 5, זה היה הסרט הראשון שראיתי בקולנוע, פיזית עם סבא וסבתא שלי. אבל אורסולה? למה היו צריכים להרוג אותה?
כן, זה נורא.
מה זה? היא הייתה כזאת נפלאה. אני לא פחדתי, לא פחדתי ממנה לרגע אחד עד הסוף 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 שהיא נהיית ענקית, ואז פתאום נהיה שם ניסיון בציור תלת מימד במוחשב פעם ראשונה כזה. פחדתי יותר מהציור עצמו, פחות מהדמות של אורסולה, כן. ציירו אותה על פי הדרג קווין דיוויין. דיוויין, למי שלא יודע, למי שלא יודעת, הייתה כוכבת דרג אדירת מימדים, גם פיזית וגם מבחינת היקף הכוכבות שלה, ב-70s וב-80s, עד שבאופן טרגי מאוד מתה ממחלה שלא קשורה לאיידס, כמה נדיר לאותם ימים. לדעתי מתה מאירוע לבבי. מי שעמד מאחוריה היה גבר מאוד מאוד שמן, היה מגלח את הגבות שלו וניסה לצייר דמות כמה שיותר גרוטסקית וענקית שמרגחיכה את המושגים של נשיות. עכשיו, זה היה במענה לזה שבשנות ה-60 הרבה מאוד מסצנת הדרג מאוד מאוד ניסתה להתאמה. סצנת הדרג והטרנס עוד לא הפרידו אז כל כך בין זה לזה, אבל סוג הדרג שהיה מאוד מאוד פופולרי היה מה שנקרא pageant drag, זאת אומרת דרג של תחרויות יופי. היה ניסיון מאוד מאוד בולט להתאמה ולחקות את הקודים של החברה ההטרוסקסואלית. זה היה חיקוי שאיבד את האירוניה שלו. זאת אומרת, מרגע שאנחנו מנסים להתאמה ולהיות כמו, אנחנו לא רק מאבדים את האירוניה שלנו, אנחנו מאבדים משהו מאוד מאוד בסיסי בזהות שלנו ובמי שאנחנו, לא בקטע של, אוקיי, יהיה לי טוב, אלא בקטע ש... בשביל שיהיה לי טוב, אני צריך לוותר על מהות מאוד משמעותית ממני. עכשיו, זה קצת מצחיק לדבר על זה במושגים של דרג וטרנס. זאת אומרת, זה אנשים שהלכו בכל זאת עם האמת שלהם עד הסוף. אנשים שהלכו זכרים על פי רוב, שהלכו והתלבשו והתאפרו והתחרו זה בזה בלבוש שהיה מקובל של נשים. אז זה קצת מוזר שאנחנו מדברות על זה ככה, אבל דיוויין, בדרג שדיוויין עשתה, בעיקר בסרטים של הבימאי ג'ון ווטרס, הרעיון היה ללכת על הגרוטסקי עד הסוף, כדי להגחיך את השאיפה הזאת לאסתטיקה, והשאיפה לתקבלו אותנו, אנחנו בדיוק כמוכם, תקבלו אותנו, אנחנו בדיוק כמוכם. זה קצת, בדור שלי, זה קצת המתח בין אלה שאומרים, תנו לדן אינטרנשיונל מיקרופון, והיא כבר תעשה שמות לכולם, לבין אלה שאומרים, קחו מדן את המיקרופון, ותנו את המיקרופון ליוסי וג'אגר. זה, כן. זה קצת המתח הזה בדור שלי.
אני רוצה להחזיר אותך למפגש הראשון שלך עם אורסולה.
הפעם הראשונה שאני רואה את אורסולה על המסך, אני לא בדיוק זוכרת, כי זה היה בכל זאת לפני שנתיים וחצי. הנה, אנחנו משתפות פעולה פה עם השקר הזה שכאילו יש משהו מגונה בגיל. אני אתמול חגגתי 38.
מזל טוב! תודה רבה. מזל טוב, גיל.
תודה רבה רבה. יום הולדת 18, השנה 20 ברציפות. סבבה, יופי.
וואי, אתה מה זה לא נראה. באמת אבל.
תודה רבה. זה חלק מהיתרונות של השמנה. זה מותח את הקמטים. אז, פעם ראשונה שאני רואה את אורסולה. השנה הייתה לדעתי 89. פעם ראשונה שלי בקולנוע. אני עם סבא וסבתא שלי שם, עבודה לגמרי בחושך. ילד קטן וקצת מבוהל מכל הסיטואציה, מתיישב ופשוט פוער עיניים אל מול כל הצבע וכל הדברים שמושכים ילדים לסרטים של דיסני וסרטים מצוירים בכלל. ואז פתאום מגיע הדבר הסגול הזה, לא ידעתי אז להגיד את המילה חושני.
כן.
היא כל כך חושנית.
נכון.
ולפשואס.
היא מלאה, זה נוטף, זה נוטף ממנה.
אבל זה שהיא, זהו, זה בדיוק הפער הזה בין שמנה למלאה. ובימינו יגידו ג'וסי.
כן, קרווי.
כן, אבל זה לא סתם קרווי, זה קרווי ג'וסי, היא נהנית מזה שהיא מלאה. היא מלאה גם בגוף וגם מלאה מעצמה, ובצדק.
בדיוק.
היא לא סתם מלאה בעצמה. זה נכון שבעבר ניתנו לי כוחות של קסם, שניתנו לי בימים הרחוקים, זה לא סתם. זה...
למרות שאחרי שהיא כבר לוקחת את קולה של אריאל,
כן.
והיא רוצה, מה שנקרא, לכבוש את ליבו של
היא
אריק.
היא מתגלה כמחשפה נוראית. כן, היא ממש לא טובה.
אז ממש, ניצבת מולנו אישה שהיא חסרת קריזמה, וחסרת יופי, וחסרת body figure,
ומאבדת
את כל הקסם שלה.
תכף אלבש שמלת קלאברה, היא ממש נפלאה.
כן.
אבל שם זה נגמר. זה בדיוק שם זה נגמר, כי...
אני מקווה שלכל המאזינים שלנו, אתם מבינים את הרפרנסים פה, כן? של גלינה.
לא, זה... זה, זה, זה...
שככה היא משחילה תוך כדי, וכאילו, ו...
את רוצה...
אני מתה על זה.
את רוצה במבלבוס?
יש בשפע.
דרום בלבוס, סליחה, לא במבלבוס. יש סיבה שהדיבוב של הגרסה העברית כל כך... כל כך משובח ברחבי העולם, כאילו הבנתי שזה נחשב לאחד הדיבובים הכי טובים בעולם. כאילו זה, 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 זה.
דיסני שלחו קלטות, של בתיהם הקטנה, בהוצאה של שפריר זכאי כמובן, בקליפורניה, שלחו לכל העולם כדי שיראו ככה עושים דיבוב מושלם.
וזה חלק ממה שמושלם שם, זה ששפריר זכאי תפסה את האיכויות הקוליות בדיוק כמו השחקנית שדיבבה את אורסולה באנגלית, תפסה את האיכויות הקוליות של דיוויין. זאת אומרת, המשחק בין הנמוך לגבוה,
כן.
המשחק בין הדיבור הגרוני, את קולך, לבין המשחקיות הנורא נורא כלילה, ואל תשכחי את שפת הגוף. יש שם, קודם כל, זו אותה ורסטיליות שדיברתי עליה, ורסטיליות ויזואלית, זה קמפיות ווקלית. זה מה שזה. זה בדיוק מה שזה. לדעתי, שפריר ידע מה היא עושה שם.
בדוק.
ברור. אבל זה מגיע הכל מאיזושהי תפיסה אסתטית מסוימת, וזו תפיסה אסתטית שאנחנו חייבות להזכיר את הווארד אשרמן, שהיה בעצם אחד האנשים האחרים למה שנקרא הרנסנס של דיסני, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. הווארד אשרמן בעצם היה גבר מחוץ לארון, מלחין וכותב שירים. הוא זה שאחראי בהרבה מאוד רמות לבת הים הקטנה, היפה והחיה, ולחלקים מקוריים באלאדין, והוא השפיע מאוד על הרבה מאוד מהתפיסה הזאת של דיסני באותן תקופות. עכשיו, שלושה צעדים אחורה. אמרנו שדיסני מההתחלה על הנבלים היה איזשהו מימד, אפשר לקרוא לזה קווירי, אפשר לקרוא לזה ג'נדר נון קונפורמינג. העניין הוא שבהתחלה זה לא היה בהכרח רק רע. פחות או יותר באותה תקופה, בתחילת שנות ה-30, הוליווד התחילה לצנזר את עצמה. כל הסוגיה הזאת של הומוסקסואליות והזדהות לא בהכרח עם מה זה גברי ומה זה נשי, בתחילת המאה ה-20 הייתה יחסית פתוחה. זאת אומרת, חשוב לזכור שכמו שאנחנו עכשיו בתקופה יחסית פתוחה, ככה זה גם היה לפני 100 שנה. מה קרה? זה ש... וזה עלול לקרות גם שוב, שאנחנו נחזור אחורה. מה שקרה זה שבשנות ה-30, במקרה של הוליווד, בשנות ה-30, השמרנים התחילו לאיים בחרמות על הוליווד. בית המשפט העליון בארצות הברית קבע שלקולנוע אין את אותן הגנות שיש לכלי תקשורת אחרים, על פי התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, וכתוצאה מזה התחיל דיבור על צנזורה. הוליווד הבינה מהר מאוד שעדיף שאנחנו נצנזר את עצמנו, על פני שיטילו עלינו צנזורה. אז כן. הם לקחו...
ואנחנו עוד לא התחלנו לדבר על הרווחים, כן?
ברור, כמובן. זה מה שזה. אז הוליווד לקחה את מי שהיה איש קונגרס רפובליקני לשעבר, הווארד הייז, שיש מי שיאמרו שאולי מזכיר... בצורתו החיצונית ובקולו את מיקי מאוס. והוא היה חתום על קוד הצנזורה של הוליווד. הקוד הזה אסר על כל מיני דברים, בראש ובראשונה הוא אסר על סטיות מיניות. מה זה אומר סטיות מיניות? מאוד מאוד בפירוש, מאוד בבירור, הומוסקסואליות או יחסים בין גזעיים. מאוד מאוד ברור.
וואו.
אז זה מה שקרה בשנות ה-30. ומהר מאוד זה התחיל... להיכנס לכל מקום בהוליווד. אי לכך ובהתאם לזאת, גם דיסני כמובן ישרו קו, הם חייבים ליישר קו, אחרת הם יחטפו, ויחטפו חור בכיס. וכפי שאנחנו יודעות, דיסני, השורה התחתונה זה מה שחשוב תמיד.
מני, מני, מני.
בדיוק. אז בהקשר הזה, חשוב להבין שנוצר מה שקורות לו, קוויר קודינג או קוויר בייטינג, וזו הסיבה בעצם שאנחנו אומרים עד ימינו שכל הווילינס של דיסני הם דרג קווינס או לא קונפורמים.
אם כבר להכניס את זה, אז זה תמיד יהיה בווילינס.
בדיוק, אז תמיד מי שהוא רע נענש, מי שהוא הומוסקסואל או לא קונפורמי מגדרית יענש. חשוב לזכור שזה לא רק מתוך כוונה להרע, אלא זה גם מתוך הצמה האז של אנשים מהקהילה, אז עוד לא הייתה הקהילה הגאה, של אנשים לאיזשהו ייצוג. זאת אומרת, הרבה מאוד כותבים מעידים על עצמם מאותה תקופה, משנות ה-40, ה-50, אמרו, אנחנו יודעים שמה שאנחנו ייצרנו זה סטריאוטיפי, אבל אנחנו היינו חייבים להכניס משהו שיראו איזשהו משהו. יש כל מיני דמויות שהן כל כך סטריאוטיפיות, וזה כל כך ברור למה. קפטן הוק, הוא רובו לבוש ורוד, מאוד מאוד ברור שהוא וסמי, בני זוג, אחד מהם דרמה קווין, השני הוא יציב, אחד מהם דרמה קווין, השני מאוד יציב. פיטר פן, מעבר להיותו אייקון לסבי, אגב, הוא נער צעיר שקפטן הוק חושק בו, אמו של רדקליף מפוקהונטס, יש לו פאקינג סרטים ורודים בשיער. יש לו סרטים ורודים בשיער, כאילו, בואי. בואי.
אין יותר מזה, כאילו, מוגזמת.
מוגזמת. אמרנו את אורסולה, לפו וגסטון, הג'יני ואולי אלאדין, יש שם גם...
כן, יש משהו. יש כמובן גם את קרואלה דביל.
קרואלה דביל, השועל בפינוקיו. יש כמובן את טימון ופומבה.
זוגיות.
הזוג המאמץ.
משלושה נרד לשניים.
יש את כמובן אלזה, שזה כבר ייצוג הרבה יותר מודרני. דיברנו על קוויר קודינג מ-1930 ומשהו, עד פחות או יותר תחילת שנות ה-2000. ואז בגלל היציאה ההמונית מהארון של שנות ה-90 וההתפתחות למודעות בתוך הדברים האלה, בסרטים של דיסני לאט לאט אנחנו ראינו היעדרות של מאפיינים קווירים מכל מיני סיבות, בעיקר כספיות כמובן, כי דיסני רצו להימנע משערוריות, ובימינו הקוויר קודינג לא יעבור גם במובנים של שערוריה, וגם לא יעבור כפי שאנחנו ראינו ממדים של זעקת הומופוביה. מצד שני, בדברים שבדיסני צ'אנל, פתאום בסדרות טלוויזיה, בתכנים הטלוויזיונים שלהם, אנחנו רואות הרבה מאוד דברים שהם כבר לא קוויר קודינג, אלא זה מאוד מאוד ברור שזה גייז, ומדברים על זה שזה גייז, ולסביות, וטרנס, ומדברים על זה. בימינו, בגרסאות לייב אקשן, יש מי שיתענו, וכל פעם שאני אומרת יש מי שיתענו, אז זה גם כולל כמובן גם אותי, אני פשוט אומרת יש מי שיתענו כדי להימנע מתביעות. דיסקליימר כזה. אז יש מי שיתענו שבגרסאות לייב אקשן, עם כל כמה שיש ביקורת עליהן בלי קשר, ספציפית הקוויר קודינג הלך לאיבוד.
מתי התחלת להופיע?
כשאני ראיתי את אורסולה על המסך, אני כבר רקדתי שם בקולנוע, וזה היה מאוד מאוד ברור שאם לא הייתי מגיעה הביתה וחוטפת בקוד מהאחים הגדולים שלי, סביר להניח שהייתי ממשיכה להסתובב כמו אורסולה שנים.
אוי, חבל, מה הפסדנו?
יפה, לא, אבל זה בסדר, כי האחים שלי פשוט רצו לחסוך ממני את הסבל שבבית הספר, כי גם בבית הספר, כן. היסודי כמובן, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ירושלים, לקח לי זמן להבין שאני יותר גדול וחזק מכל שאר הבנים, אז הם קצת היו נהנים להרביץ. כבר בגיל מאוד מאוד קטן, הייתי לחלוטין מה שנקרא טקסטבוק סיסי בוי, הייתי מתגנב לארון של אמא גונב לנעלי עקב, הייתי לוקח מפית מהשולחן, קושר אותה מסביב לראש, ומתחיל להסתובב בבית כמו איזה...
מלכה.
ווגרית, כן. אני התחלתי כבר בגיל 6 להופיע כרקדן, כילד רוקד, זה לא רק דן, כי ילד רוקד, הייתי משתתף בהצגות בית ספר וכן הלאה, שנות ה-90 כולם עשו דרג, הפיצוץ הגדול של פרסילה מכת המדבר, בנות פסיה, אנשים אז לא ידעו להבדיל בין זה לבין טרנס, דן אינטרנשיונל וכו וכו, הפולניות של זהו זה, אז גם אני, כמו כולם, למדתי אז בחטיבת הביניים רנה קסן, היי, כבוד, היה אז נהוג בפורים תחרות מקלת היופי, אז שאוט אאוט למורתי היקרות, תמי כספי ודפנה דהרטוך, שהובילו את זה, הם באמת, אני חייב להם חלק גדול מחיי. והיה שם בעצם תחרות דרג לכל הבנים של השכבה. וכולם אמרו, כאילו, אין מצב שגילו מנצח, כי כאילו הגעתי עם כובע שלא ברור לי מאיפה אימא שלי הביאה אותו, כובע רחבתי תורה. חליפה כזאת בורד, משהו מאוד מאוד מתוקתק, מאוד מאוד ליידי מצד אחד, מצד שני כאילו, כבר אז הייתי דודה. וקרה המצב שהגעתי למקום השלישי. עכשיו, בדיוק, בדיוק. זו הייתה הפתעה, כולם היו שוק טוטלי. אנחנו צוחקות על זה שאני נסעתי את הטראומה הזאת, כמה שנים, שנה אחרי זה התחלתי להסתובב עם דרג קווינס, יצאתי מהארון לאט לאט כבר אז, והתחלתי להיות נושא הכלים של כמה מהדרג קווינס בירושלים, ומהר מאוד הפכתי להיות במרכאות בת טיפוחים שלהן, ובגיל 17 התחלתי להופיע.
וידעת שבהופעות שלך אתה שלבי שירים של דיסני, זה תמיד היה?
ברור, ברור, ברור.
בוא תקחי אותנו לג'וסי סטאף, קצת מה, אז, מה שרנו, מה בחרת.
אז קודם
למה?
כל, ביום הולדת 19 שלי, קודם כל, ביום הולדת 19 שלי, היה מאוד מאוד ברור שאנחנו נעשה איזשהו שילוב ביזרי של בת הים הקטנה עם אור סולה, יחד עם ענוק, Nobody's Wife, אז אנחנו, זה היה איזשהו שילוב לא ברור כזה, עשיתי את זה יחד עם קיארה דופלה, אחותי לדרג, ותלולה בונט הייתה כמובן גם אחותי לדרג, היא נסיכת הדיסני באשר היא, והיה מאוד מאוד ברור שאחותנו לדרג, שכבר פרשה מאז, אלקטרה, היא ממלאת את תפקיד המרשעות כל הזמן, היא הייתה הראשונה מבינינו לעשות את אורסולה, היא יצאה לפני כמה שנים ב-2004, 15-16, יצא שכל פורים אני הייתי אלזה. עכשיו, זה יצא באמת, זה דפק לי את המוח בקטע שכאילו, אני עשיתי אלזה בהופעות למבוגרים, בהופעות לילדים, בשעות סיפור, ואחרי זה אירועי חברה. כאילו, ערב טוב, רגע, אנחנו לא במייקרוסופט, אנחנו בספרייה פה, אוקיי, סבבה, אני עדיין אלזה. אנשים היו רואים אותי עובר ברחוב בתור אלזה, ומעשן סיגר, אני עוד אישנתי אז, זה, או לראות את אלזה פתאום מקפיצה שוטים, זה קצת דופק לאנשים את המוח מצד אחד, מצד שני זה היה מאוד כיף.
טוב, you let it go עד הסוף.
בדיוק, you let it go עד הסוף, וכמובן גם כאילו רמיזות מיניות, כאילו בתור אלזה זה הכי כיף. ואני כן אגיד לגבי אלזה, דבר אחד, מבין כל הדמויות דיסני, שיצא לי לבצע, בקטע מוזר, התלבושת שלה, איכשהו הכי נוחה. משהו בגזרה הישרה הזאת לא דורש מחוך, לא דורש להסתיר את עברי המין, כל מה שצריך זה להוסיף חזה ופאה על הצד, זה נורא נוח, כן. גם שהפאה על הצד והיא לא עוטפת את העורף. יש בזה משהו נורא נורא נוח.
כי אסופה, כי אסופה עם...
כי אסופה עם צמה על הצד, כן. זה לא צמה מאחורה. בת הים הקטנה לדוגמה, אריאל, זה זוועה לא נורמלית.
כן, זה קטסטרופה.
זה קודם כל להיות עם הבטן בחוץ. קודם כל, שזה כבר כאילו, אוקיי, סבבה. ובהנחה שאנחנו לא רוצות להיות עם הבטן בחוץ, זאת אומרת שאנחנו צריכות ליצור מה שנקרא נוד אילוז'ן. אז לשחות מחוך, מעל זה בגד גוף, את מתבשלת, לכי תדביקי צדפות עכשיו לשדיים.
את לוקחת אותנו להכנות שלפני ההופעה, אני מתה על זה.
אבל זה העניין. או לחלופין, אורסולה. אוקיי, סבבה. מצד אחד, אורסולה, לכי תמצאי בגד שבכלל קרוב לסטרפלס כזה. שנראה כמו תמנון, בצבע הסגול חציל הספציפי, עדיין לא הבנתי אם זה סגול חציל או סגול שזיף או באמצע, כן?
או שחור.
יפה. לא, לא, זה לא שחור.
הבפנים כזה, נכון? זה סגול ושחור כזה?
זה לא שחור.
פותחת לנו תמונה.
זה סגול שזיף, סגול חציל, ועוד סגול שהוא קרוב לסגול לילך, אבל הוא לא סגול לילך. אוקיי?
כל הסגול היא לקחה.
בדיוק. כל הסגולים היא לקחה. עכשיו, לכי תתאימי לזה גם... לכי תצבעי גם את כל האור שלך.
כן,
כי
כן,
היא
כן.
גם עם המון אור חשוף, גב חשוף.
ואיפור מוגזם.
איפור מוגזם זה... זה ארוחת בוקר.
טוב, לא, אז אני דיברתי על עצמי כנראה.
יפה, זה הבייסיק. אבל גם חלק מהעניין הוא שגם אסור לשכוח שגם היא עם שיער קצר, ולדרג קווין שיער קצר זה מאתגר. זה לא הרח שלו, אבל זה דבר
נכון,
מאתגר.
כן.
זה גם מאתגר מבחינת האיפור.
כן, אבל מה אם נגיד ספרי וזה היום שכזה
לא, זה אפשרי, זה לא בעיה. הבעיה היא, מכיוון שאנחנו עוסקות בפרופורציות, והרעיון הוא ליצור איזושהי אשליה מסוימת,
כן.
נכון, ציירו אותה לפי דרג קווין, אבל בכל זאת היא דמות מצוירת. סבבה? מי עוד אני יכולה להגיד שנגיד מליפיסנט, במיוחד פוסט אנג'לינה ג'ולי, זה לא נוח בשום צורה ואופן. יש מלא תחפשות מליפיסנט במידות של גברים מבוגרים, אבל זה אומר לחבוש כובע מויניל בשיא החום עם קרניים שכאילו, שכמובן לא מייצרים אותם כמו שצריך, כי מייצרים אותם לא משנה איפה, והם כאילו נופלות וזה, אוקיי, כן. סבבה, תתקני את זה, יופי. האיפור...
אתגר.
האיפור של מליפיסנט הוא קשה בדיוק כמו האיפור של אורסולה. עכשיו, תודה, אנג'לינה ג'ולי, שהבאת לנו גם עצמות לחיים. לא מספיק עצמות לחיים שלך בטבעי, הם כאילו אפשר...
כן, את גם מוסיפה.
יפה, את גם מוסיפה על זה שכאילו אפשר לחתוך על זה כאילו יעלומים. יופי, תודה רבה באמת. לפחות, אנג'לינה ג'ולי כבר לא צריך לצבוע את כל האור בצבע הזה של... אפרפר מוות של מליפיסנט במצויר. אבל זה הכל סגור עד לפה, או שאת כאילו אמורה להיות עם הכנפיים שלה מהתקופה ש... ספוילר, היו לה כנפיים.
כן. רגע, ותגיד, כל ההכנות זה עוד קורה? כאילו, אתן עוד מופיעות?
כן, עכשיו כשהקורונה נגמרה, אז גם בקורונה היו המון 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 מופעים בזום, מופעים שצילמנו בסטודיו עם דברים כאלה, והרבה מאוד אנשים הופיעו בלייבים ביוטיוב, בלייבים בפייסבוק, כן, לגמרי, ברור. אבל עכשיו כשהקורונה נגמרה, אנחנו חזרנו עונת הגאווה עכשיו בזמן שאנחנו מקליטות, אז כאילו רק לתאם עכשיו הקלטה זה היה קשה,
כן,
כי
נכון,
יש
אתגר.
הופעות כל הזמן. תודה לאד, טפו, זה מהמם. אבל גם יצא שבגלל הלחימה, אז כולנו עמדנו על קו הזינוק ועמדנו לצאת, ואז אמרו לנו, לא, חכו עוד 10 ימים. אז בעצם שום אירוע לא בוטל, הכל נדחס.
כן.
אז יוצא, אם אנחנו תכננו מראש, אנחנו נעשה... בעונת גאווה רגילה, יוצא לעשות 2, 3, 4 אירועים ביום. עכשיו...
ביום? מלח...
כן, עונת
וואו.
גאווה. מלכתחיל, זה קצת חזרה למה שהיה לנו ב-2019 עם האירוויזיון. בדרך כלל, אוקיי, עונות, נקרא לזה עונות דרג. יש מעט מאוד מופיעות ומופיעים בארץ שמתפרנסים אך ורק בדרג. מעט מאוד, אפשר לספור אותם על יד אחת. ציונה פטריות, סוזי בום, קיי לונג, ואולי תלולה בונט, אבל תלולה היא גם שחקן באבימה, אז קשה לומר. אוקיי, זה 4 אנשים שאני ספרתי. אוקיי, סבבה. מעבר לזה, יש את תקופות השנה העמוסות יותר, אז כמובן יש את פורים, וכמובן יש את עונת הגאווה.
יוני.
יפה. עכשיו, זה כבר מתפרס, כבר זה מתפרס וזה מגיע עד אוגוסט.
מעולה.
יפה, נהדר, מצוין, פרנסה. אבל למה בחום? מה לעשות? היסטורית, בסדר.
אנו, את הורד את הבגדים.
בדיוק. מה שקרה ב-2019 זה שהיה לנו רצף ישירות מפורים, היה לנו שבוע של הפסקה, ואז כל ההכנה לאירועי אירוויזיון בתל אביב, ואז זה גלש ישר לתוך אירוע גאווה עד אוגוסט. אז בעצם היה לנו חצי שנה בדרג של מלא אירועים. מהמם, יופי, נפלא. עכשיו, כשיצאנו מהקורונה, כל מי שפינטז במשך שנה וחצי להביא אותנו לפה ולשם, וזה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ דברים פסיכיים. עכשיו, חשוב לזכור, כשיש מופע שבו אני אמור לבצע 3, 4, 10 שירים, אני לא יכול לעשות חיקוי מדויק של כל דמות ודמות. אני צריך כן למצוא איזשהו משהו גנרי. אז כן יוצא הרבה מאוד פעמים שבוחרים לוותר על דמויות אייקוניות כל כך, כמו אורסולה, כמו אריאל, כמו בל, נגיד פחות קשה לוותר, כי צריך פשוט את הסמלה המדויקת,
כן.
ואת הפאה המדויקת, כי נגיד בל מאוד נוח לעשות מצד אחד. מצד שני, השירים של בל הם מהממים, הם פשוט פחות יעילים למופע דרג, הם פחות...
הם לא גרנדיוזים או מוגזמים אולי?
לא, 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 לא. הם כן, אבל...
אני חושבת על הביצועים שלה.
פשוט בהשוואה...
נכון, נכון, נכון.
אז אוקיי, סבב, חרשנו את Let It Go, יופי, כבר למדתי כבר לזהות באירועים מי הורה ומי לא הורה.
כן.
באמת, כי כבר יודעים לזהות מי שם, גם מי הורה טרי ומי לא הורה טרי.
אתה יודע את כל המילים?
ההורים הטריים יודעים את כל המילים, והם עדיין בשלב של ההתלהבות.
כן.
ההורים הלא טריים, שזה כבר יצא להם מכל החורים, הם במבט שכאילו של...
אני עוד שנייה הורגת אותך.
בדיוק, זה כזה, אל תנסי לעשות לי את השיר הזה כיפי. אל תנסי, אחר כאילו, את כבר יודעת לקרוא את השפת גוף הזאת. והכי מתלהבים כמובן, זה כל הגייז שעובדים בחברה, במשרד, ואין להם עדיין ילדים, ויש לנו אלדה, איזה יופי, ממן! אבל מאמי,
כן.
בואי.
אינפיס אינפיס.
בדיוק. אז נגיד, אז אלזה, לדוגמה, צריך את הבגד הנכון, את הפאה הנכונה. אמרנו, בל צריך את הפאה הנכונה, הבגד הנכון.
אני רוצה לקחת אותך לאחד מהקרוס-טרסינג, מספר אחד אולי בדיסני, וככה לקראת סיום, לדבר על מולן, על מולן ולישנג. שגם מדובר על אישה שמתחפשת לגבר, זה קורה לנו מול העיניים, מולן 1998. מה, כשאת רואה את זה, מה...
אז... כל השיח,
איפה זה פוגש אותך?
כל השיח על מולן הוא... קודם כל אני רוצה להפוך אותו להרבה יותר מורכב מצד אחד, והרבה יותר פשטני מצד שני.
כן, לכי על זה.
נתחיל מזה שמולן בשנים האחרונות באנגלית מתייחסים למולן כ-they. They, כלומר singular they, אז חשוב מאוד להגיד את זה. הרבה מאוד עיתונאים ישראלים טועים ומתבלבלים שזה לשון רבים. לא. זה לשון... מנוטרלת מגדרית.
נכון.
וזה משהו שקיים...
בעברית זה קצת יותר קשה.
בדיוק. זה משהו שקיים, אבל באנגלית ובשפות אחרות הרבה מאוד שנים, אז אל תתעללו ואל תתחילו להגיד, הם רוצים שידברו עליהם בלשון רבים. לא. לא. רוצים שידברו בלשון מנוטרלת מגדרית, שזה גם אפשרי בעברית. הנה, לדוגמה, נכון. עשיתי את זה הרגע.
נכון.
למשל. אז, מולן. ההתייחסות למולן, אני אגיד, קודם כל, דיסקליימר, לקח לי הרבה מאוד זמן להגיע לנקודה שאני אצפה בכלל במולן.
למה?
לא עניין אותי. זה יצא שאני כבר... הוא יצא כשאני כבר הייתי בנקודה בחיים, כשכבר הייתי בין 14-15, משהו כזה. כבר הייתי עסוק הרבה יותר בלצאת לקלאבס מאשר לצאת לסרט קולנוע.
אתה
לא,
לא
משנה כמה הוא
שזה...
חתרני. לא משנה כמה הוא חתרני. עכשיו, אני כן חושב שזה קשור לעובדה שבמולן נעדר פקטור הדיבה, אין פקטור דיבה, בתכלס. יש שיאמרו שהדרקון שם פקטור כן. דיוואי, אבל אוקיי, סבבה.
מושו.
מולן, הגענו לאיזשהו שיא של ייצוג לא ברור לנו. זאת אומרת, בימינו, עם הרגישויות של ימינו, אנחנו יודעות לא בהכרח להגיד שמולן היא אישה שמתחפשת לגבר. אולי הוא גבר טרנס, שאין לו פשוט את האופציה הקיימת. אולי... מולן זה אדם א-בינארי מגדרית. אני אישית מעדיף.
זה אינטרפטציה מופלאה מה שאתה מציע פה, כי...
היא גם לא מופרכת לגמרי.
באוזני מאזינים שלנו זה הרי ברור להם שמולן היא אישה שמתחפשת לגבר, ואתה מציע פה אינטרפטציה שהיא שונה, שזה מדהים.
עכשיו, לא רק זה, גם לישנג נחשב לאייקון ביסקסואלי. למה הוא נחשב לאייקון ביסקסואלי? יש לומר, אגב, אייקון פאנסקסואלי. למה? מהסיבה שיש שמפרשים את זה שהוא נמשך למולן, גם כשמולן is presenting male, שאין לזה ביטוי עברי, ונמשך למולן when presenting female.
הרי נשבר איזשהו סדר פטריארכלי בסיפור אהבה בין שני הגברים, והסדר הפטריארכלי חייב להישמר, אז מולן חייבת לחזור להיות מולן.
יפה, אז זה איזושהי צורה של גאולה, וגם כמובן היא גם מנצלת את זה שהיא אישה, כדי שהאויבים שלה יזלזלו בה, ולכן היא מנצחת אותם, אוקיי, סבבה, יופי. בכל זאת יש גבול כמה יכולנו להגיע, אפילו ב-90s.
כן, בדיוק.
אבל הקריאה הזאת של מולן כאייקון ביסקסואלי, פנסקסואלי וטרנסג'נדרי, זו קריאה לא מופרכת גם מבחינת אנשים שבדיסני. זאת אומרת, אנשים שעובדים בדיסני, אנשים שהיו שם בסביבה, אומרים, כן, הקריאה החתרנית הזאת היא לא מופרכת. להרבה מאוד מהמאזינים זה... סיפרתי להם כרגע שאין סנטה קלאוס. לא, לא, זה גם לא קריאה, נגיד, אנכרוניסטית עד כדי כך ש... אפשר להגיד, לא, אתם ממציאים. לא, זה, אנחנו במרחק של קצת יותר מ-20 שנה מאז, וזה בהחלט מאוד מאוד רלוונטי. כן חשוב להגיד שבגרסת הלייב אקשן של מולן, שהייתה מוקד לקונטרוברסליות ובצדק, לי שאנג לא קיים, הוא נמחק. ביום-יום, אני הדובר של אמנסטי אינטרנשיונל, אמנסטי אינטרנשיונל מתחה ביקורת מאוד חריפה על דיסני, על כך שהם ביצעו את הצילומים בכלל בשינג'אנג, שזה מחוז שבו מבוצע דיכוי שיטתי חריף ביותר של המיעוטים המוסלמים, בדגש על המיעוט האויגורי. הם נמצאים שם במחנות מעצר, מחנות חינוך מחדש. רק בשבוע שעבר, אמנסטי אינטרנשיונל הכריז על מה שקורה שם כפשע נגד האנושות. בספטמבר 2020, אמנסטי באופן מאוד חריג יצאה נגד דיסני ודרשה מהם להגיש מה שנקרא דוח Human Rights Accountability בהקשר הזה, מכיוון שדיסני בגרסת הלייב אקשן הודו לשלטונות שינג'אנג על כך שנתנו להם לצלם שם. זה, אם במצב הרגיל שלנו יש לנו הרבה מאוד ביקורת על זה שדיסני עושים כסף מדיכויים למשל, במקרה הזה זה היה כבר כל כך יותר מדי בוטה,
כן.
שאנחנו אמרנו, אוקיי, זה כבר לא המשחק הרגיל של דיסני על זה שהם, כמו רוב החברות בעולם, מייצרים באזורים של, שזה גם לא בסדר, ברור, ממש ממש לא בסדר. אבל זה כבר בנקודה שאתם מרוויחים מפשע נגד האנושות.
אתה יודע מה אני אומרת על זה? דרך ארוכה עוד לפנינו.
נכון.
גלינה פורדברה, גיל נווה, תודה רבה רבה. היה לי תענוג.
תודה רבה רבה. סליחה שאני נוטה לדבר בעריכות.
אוי, זה היה מדהים. סקירה מדהימה.
אוי, תודה, תודה רבה רבה. ועכשיו נוכל להשליחם אל המצולות.
זה היה אבק פיות להפעם. אני הייתי משי היד. תודה רבה שהזנתם לנו את הפרק הזה. הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בשלל האפליקציות. השתמע בפרק הבא.